קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים שיעור של הרב בנימין תבורי בנושא מנהגי רבותינו.
השיעור יעסוק כיום בענייני ברכה האחרונה. בעיקר נתייחס להערות של הגר"א בקשר לנוסח הברכה, אבל אחר כך נרחיב ונסביר את הברכות, פירוש הברכה, מחלוקות ראשונים שיש בענייני ברכות אחרונות. במעשה רב של הגר"א כתוב שהוא היה מברך בורא נפשות רבות והחתימה בשם. ברוך אתה השם, חי העולמים. בזה יש מחלוקת בירושלמי, יש דיון בירושלמי. הירושלמי פוסק שמברכים ברכה בסוף. בבבלי אין זכר לברכה כזאת, ולכן יש אומרים שהגר"א פסק כסתם עד ירושלמי, בזמן שהבבלי לא חולק. אמנם לא מצאנו את הנימוקים למה שהגר"א החליט לברך, ואילו המנהג העממי, המנהג הפשוט, הוא לא לברך. דבר שני, בקשר לברכה, כתוב שהגר"א היה אומר בורא נפשות רבות על כל מה שברא, להחיות בהם נפש כל חי, ואנחנו בדרך כלל אומרים בנפשות רבות על כל מה שבראת. ואולי המחלוקת היא, אולי השאלה היא, האם הברכה מתחילה בגוף שלישי, עוברת לגוף שני או לא. הברכה כמובן מתחילה בורא נפשות רבות וחסרונן, והכוונה היא כמובן לקדוש ברוך הוא, אבל מדברים עליו בגוף שלישי בורא נפשות רבות. ואם כן, אולי ראוי להמשיך על כל מה שברא, ממשיכים לדבר על הקדוש ברוך הוא בגוף שלישי. אבל הרי אנחנו יודעים שבהרבה ברכות, אולי בכל הברכות, אנחנו משנים את הלשון מנוכח לנגלה, והדברים הם מאוד מפורסמים. הרמב"ן ועוד ראשונים העירו כך. נתייחס לדברי הרמב"ן בפירושו על התורה, על הפסוק, והיה עם שמוע תשמור לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמעת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. כאן זה ברור שהתורה מדברת, מתחילה בלשון נסתר. מדברים לקדוש ברוך הוא בגוף שלישי, עם שמוע תשמור לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, ואזנת למצוותיו ושמעת כל חוקיו, מדברים לקדוש ברוך הוא בגוף שלישי, אחר כך עוברים, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, הקדוש ברוך הוא מדבר בגוף ראשון. הרמב"ן על התורה שם עומד על כך שכל הברכות הן בעצם בנויות בצורה כזאת. אנחנו מתחילים את הברכה בגוף שני, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ואחר כך עוברים לגוף שלישי, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, או שהכל נהיה בדברו, או בורא מיני מזונות. הרי כל הברכות הם ככה, והרמב"ן, הרשב"א ועוד ראשונים, הסבירו בצורה מחשבתית, למה באמת הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו כנוכח, כנסתר, ושתי הגילויים האלה רמוזים בברכות, רמוזים בפסוקים וכדומה. אז זה לא מן הנמנע שאומרים בורא נפשות רבות וחסרונן, מדברים קדוש ברוך הוא בגוף שלישי, ואחר כך אומרים מקום מה שבראת, עוברים לגוף שני. וככה הבין בעל ערוך השולחן, ואומר שזה כמו כל הברכות שמשנים את הטקסט מלשון נוכח לנסתר, מנסתר לנוכח וכדומה. בכל אופן, המנהג של הגר"א היה אומר, בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא. בגוף שלישי, והיה מסיים, ברוך אתה השם, חי עולמים. אבל אנחנו נמשיך ונרחיב בקשר לעצם פירוש הברכה. הביטוי בורא נפשות רבות נראה לי די מוזר בהתחלה. שהרי בורא נפשות רבות, הכוונה היא קדוש ברוך הוא בורא לכאורה אנשים. ובדרך כלל בברכות לא מזכירים את האנשים. מסבירים שהקדוש ברוך הוא מספק לנו את הצרכים, מודים לו, משבחים אותו. אבל למה אומרים בורא נפשות רבות? מה פירוש הברכה? הראשונים כבר עמדו על כך וניסו להסביר לנו את הברכה. הטור בסימן ר"ז מביא פירוש ראשון, בורא נפשות רבות וכל מה שהם חסרים. כל מה שהם חסרים, הכוונה היא לעיקר הדברים שאדם חסר, שהם זקוקים, אנשים זקוקים להם לעצם מחייתם. הבית יוסף מפרש את זה ואומר, דברים הכרחיים לצורך קיום חיותם, כמו לחם ומים. אז הכוונה, בורא נפשות רבות וחסרונן. הקדוש ברוך הוא ברא את הנפשות עם החסרונות שלהם, והקדוש ברוך הוא מספק להם את הצרכים של לחם ומים. חסרונן עליו, כביכול על הקדוש ברוך הוא. אחר כך ממשיכים, אבל בורא נפשות וחסרונן, על כל מה שבראת להחיות בנפש כל חי, או מה שברא להחיות בנפש כל חי. יש דברים נוספים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, אבל אנשים באמת אינם זקוקים להם, ואילו הקדוש ברוך הוא לא ברא את הדברים האלה, אנשים היו יכולים ליזון מלחם ומים. אבל הקדוש ברוך הוא ברא דברים נוספים שהם לתענוגית. אבל הדברים האלה שהם גם מספקים לאדם כעונג, הקדוש ברוך הוא גם מסיפק להם. על כל מה שברא, להחיות בנפש כל חי. לפי הפירוש הזה, יש בעצם כאן שני משפטים שונים. משפט ראשון על הדברים שאדם זקוק להם, ופירוש, משפט שני, שהקדוש ברוך הוא נותן דברים שאינם הכרחיים. ערוך השולחן מוסיף בסוגריים, לפי זה אולי באמת אפשר להבין את הירושלמי. למה מברכים בשם? הוא אומר שבגלל שיש שני משפטים, כאילו שהם שני עניינים שונים, היות שהם שני עניינים שונים, זה כאילו ברכה ארוכה. וברכה ארוכה תאונה שם גם בהתחלה וגם בסוף. בדרך כלל דומני שהגר"א היה מברך ברכות בשם, בזמן שהרבה פוסקים היו משמיטים את השם בברכות האלה. דבר מעניין אותי מאוד, שבדורנו בכלל אנשים נמנעו מלברך הרבה ברכות שכתובות בגמרא. אינני יודע את הטעם לזה. כנראה שאנשים חוששים לברך ברכות בשם ומלכות. כמה וכמה דוגמאות, דיברתי הרבה עם חברים שנכנסים לגן חיות. האם מברכים ברכות על החיות שהן בשבילנו בהמות משונות? כמה אנשים באמת ברכו בזמן שרואים תלמיד חכם? הרי בגמרא כתוב שצריכים לברך בשם המלכות כשרואים תלמיד חכם. אני זכיתי בחיים שלי, פגשתי את רב משה פיינשטיין, את רב אהרן קוטלר, גדולים אחרים, כמובן למדתי שנים אצל הרב סולובייצ'יק. מעולם לא חינכו אותי ולא חשבתי אז בשעתו לא חשבתי לברך ברכות על תלמידי חכמים. אבל אני חושב שזה עניין של הדור שלנו. אבל הגר"א היה מחמיר כאן לברך ברוך את השם חי עולמים. בפוסקים יש דיון על כך, בית יוסף למשל הביא שיטות שונות, ובסוף הוא אומר שהראשונים היו מברכים, ראיתי שרבנו יונה היה כותב ברוכי עולמים, וכן ראוי לנהוג, כך משמע מהפוסקים, שבאמת לא מברכים בשם, אמנם הגר"א פסק כירושלמי. יש הסבר אחר לברכה הזאת, בטור. יש אומרים, כך אומר הטור, בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת, להחיות בנפש כל חי. מה פירוש השינוי הזה? אומר הבית יוסף, כך הוא מפרש את הנוסח השני. ושהברכה השנייה, הפירוש השני, שהמילה חסרונן הוא קשור לא למשפט הראשון, אלא למשפט השני. המשפט הראשון, לפי הפירוש הראשון, בורא נפשות רבות וחסרונן, אתה בראת נפשות רבות עם חסרונות שלהם, ואתה מספק להם את החסרונות, לחם ומים. לפי הפירוש השני, אומר בית יוסף, אנחנו צריכים בעצם להגיד, בורא נפשות רבות. וחסרונן, על כל מה שבראת על החטא בנפש כוחי. החיסרון הוא שאנחנו צריכים לספק. הדברים שבראת, הם צריכים לספק את הצרכים. ואומנם הבית יוסף מביא שהתוספות, הראש ורשי ועוד למדו לפי פירוש ראשון. אבל יש פירוש שני, כמובן, כל צורת האמירה שונה לפי הבית יוסף. איפה המילה וחסרונן, האם זה מוסב על החלק ראשון או מוסב על החלק השני? בעצם הגמרא דנה בקשר לברכה הזאת. בורא נפשות רבות וחסרונן. בגמרא יש דיון על דברים מסוימים, מה מברכים, כתוב, המים למשל, כתוב שמברכים שהכל, בורא נפשות. בתוספתא כתוב, בברכות, מה מברך השוטה מים לצמאו, אמרו לו ילמדנו רבנו, אמר להם, בורא נפשות וחסרונן. משמע לפי התוספתא, שזאת כל הברכה. ובאמת משמע שזה לא ברכה אחרונה, אלא ברכה ראשונה. הברכה היא, מה מברכים המים? מברכים בורא נפשות וחסרונה. רב שאול ליברמן מאיר בהערות שלו, שזה בעצם ברכת השבח. כמו כל ברכה שמברכים לפני שאוכלים, מברכים שבח, למשל בורא פרי האדמה. ברכה קצרה, שמשבחים את הקדוש ברוך הוא, שימציא לנו פירות האדמה. וכאן אני מודה לקדוש ברוך הוא, שממציא לנו מים. אבל, אחר כך, הוא מוסיף, אחר כך זה לא תקופה מאוד מאוחרת, כבר בתקופת התנאים האחרונים, התחילו לברך ברכה זו אחר האכילה ושתייה. ממילא, האופי של הברכה משתנה. היה מקום להגיד שמברכים, הברכה הזאת על מים כאילו ברכה ראשונה, ולכן זה מספיק ברכה קצרה, אבל היות שהתחילו להגיד הברכה הזאת כברכה אחרונה, ממילא ברכה אחרונה זה לא ברכת השבח, זה כבר ברכת ההודעה, ולכן הוסיפו בברכת ההודעה על כל מה שבראת, או כל מה שברא, כלומר, אנו מודים לבורא נפשות וחסרונן על כל מה ש... וכולי, כנוסח כל ברכות ההודעה. מה שמעניין, שבירושלמי כתוב שרב חגי, כשהיה אוכל בשר או ביצה, היה אומר אשר בורא נפשות רבות, להחיות בהם נפש כל חי, ברוך אתה השם חיי עולמים. משמע שהברכה, בורא נפשות רבות, זה רק מוסב על מאכלים של קשורים לבהמות, בשר או ביצה. ואם, אולי היה מקום לחשוב על חלב גם כן, אבל בירושלמי כתוב בשר או ביצה. והם מיני נפשות שאני אוכל מהבימות, להחיות בהם נפש בעלי חיים אחרים. אולי באמת לפי הירושלמי, המינים האחרים לא הייתה ברכה האחרונה בכלל. או אולי הייתה נוסח אחר. אולי היה נוסח אחר. אבל הרעיון שברי נפשות רבות, הכוונה כאילו שאני אוכל מן הבהמה, רעיון כזה מובא בירושלמי. בעל צלות עד אברהם, הזכרתי את הספר הזה כמה פעמים בעבר, זה סידור נפלא. עם רבי כאילו שהוא רבי חסידי, אבל יש לו צד מחקרי גם כן, הוא מביא מקורות ודן בהם, יש לו עריכות דברים בקשר לברכה הזאת, בקשר לברכה בורי נפשות, באמת להסביר את הברכה. אני רוצה לסיים את הדיון בברכה, בברכת הבורי נפשות, להזכיר שיש פירוש אחר מהארי שהיה מסביר את זה על צד הקבלה. הוא היה מפרש ככה: בורא נפשות רבות וחסרונן, הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא נפשות, כנראה נפשות של בני אדם, אבל יש להם חסרונות, הם זקוקים לתיקון, ולכן מגלגלים אותם על כל מה שבראת. אולי כאן הרמז לגלגול נשמות. לחיות בהם נפש כל חי, הכוונה שעכשיו הם יכולים לקבל חיות. אותם נפשות שזקוקים לתיקון, עכשיו יכולים לקבל את התיקון שלהם, וברוך חיי עולמים, הכוונה שהקדוש ברוך הוא מחיי עולמות. הפירוש הזה, על דרך הקבלה, מהארי הקדוש. ממילא רואים שיש נוסחאות שונות, אמרתי יש דיון שלם בספר צלות עד אברהם בקשר נוסחאות, יש פירושים שונים לברכה הזאת, הברכה באמת במבט ראשון נראית ברכה קשה, והנוסחאות הן שונות, הזכרתי בעיקר את מנהג הגרא, את נוסח הגרא. עכשיו נעבור לברכה אחת מעין שלוש, ברכה שאנחנו מכנים אותה על המחיה. כמובן, הברכה הזאת, ברכה על המחיה, היא ברכה שבנויה על יסוד ברכת המזון. ברכת המזון, יש בה שלוש ברכות. אנחנו חושבים, על פי הגמרא, שיש שלוש ברכות לפי התוספות. דרך אגב, ברכת המזון מורכבת משלוש ברכות, ומדורייתא צריכים שלוש ברכות שונות. ואנחנו מדברים שלפי הגמרא במסכת ברכות, שמשה רבנו תיקן את הברכה הראשונה, ברכה הזנת הכל, אילו יהושע תיקן את הברכה השנייה, ברכת הארץ, מי נודה לך עד על ארץ ולמזון, ואילו ברכה שלישית, מרחם עד בוני ירושלים, או בוני ורחם אב ירושלים, הברכה הזאת נתקנה ידי דוד ושלמה. וכמובן החלוקה הזאת מאוד מובנת, שהרי משה רבנו תיקן את הברכה לפני שנכנסו לארץ, שייך לדבר על הודעה לקדוש ברוך הוא שימציא לנו מזון, אבל לא שייך לדבר על ארץ ישראל, שהרי לא נכנס לארץ ישראל. יהושע שהכניס את עם ישראל לארץ ישראל, היה יכול לתקן ברכה שנייה על הארץ ועל המזון. אבל הוא גם לא היה מסוגל לתקן ברכה שלישית על ירושלים, על המקדש, על מלכות בית דוד, שהרי הוא לא בנה בית המקדש, הוא לא בנה עיר דוד. ממילא הברכה הזאת נשארה פתוחה, עד שבאו דוד ושלמה, בנו את ירושלים, בנו בית המקדש, והיו יכולים לתקן ברכה שלישית. הברכה שאנחנו מכנים אותה ברכה האחרונה, הברכה הזאת היא מורכבת מקיצור של שלוש ברכות האלה. כמובן, על המחיה ועל הכלכלה, ועל תנובת השדה, זה הקיצור של הברכה הראשונה, שאני קדש, מודה לקדוש ברוך הוא על ה... או משבח הקדוש ברוך הוא על ה... על עיקר המזון. הברכה השנייה, או החלק השני, החלק שיהושע תיקן בארץ ישראל, על ארץ חמדה טובה ורחבה שרצית והנחלת על אבותינו לאכול מפריה ולשבע מטובה. אחר כך ממשיכים, כאילו קיצור של הברכה השלישית, ברכה על ירושלים, בית המקדש, רחם נא השם אלוקינו הישראל עמך, והירושלים יהיה לך, והציע משכן כבודך, והמזבחך, והיכל לך. אז מובן הדבר, שהברכה הזאת היא מעין שלוש. מה שקצת קשה, לכאורה מאוד קשה, זה להסביר את המשך הברכה. הרי, המשך הברכה, העלינו לתוכה, ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה, ונשבע מטובה. האם באמת רצוי לבקש מהקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל כדי לאכול מפריה, כדי לשבוע מטובה? הרי עם ישראל מתגעגע לקדושת הארץ. האם אפשר להגיד שאנחנו מתגעגעים לאכול פירות? אפילו נניח שפירות האלה משובחים ממש פנטסטיים. זאת היא הסיבה, ועלינו לתוכה ונאכל מפריה? כשהייתי ברוסיה לפני שנים רבות, אני שמתי לב שבאמת כמעט שאין פירות וירקות. מה שהיה היה סוג ג', ואנשים חיכו בתור כדי לקבל תפוח שבארץ היו זורקים אותו. כשהייתה עלייה גדולה מרוסיה, אז אנשים דיברו על זה, שהרוסים, העולים החדשים, היו מגיעים לשוק במחנה יהודה, והיו ממש מתפלאים מהיופי של הפירות, מהכמות של הפירות, מכמות, לא רק כמות של תפוחים, אלא שיש כל כך הרבה פירות, הרבה, כל כך הרבה ירקות, ויחסית המחיר היה זול. אמנם הם התפלאו מזה, אבל האם זאת הסיבה שאנחנו באמת נתגעגע לארץ ישראל? הגמרא כאילו עושה צחוק מזה. הגמרא אומרת במסכת סוטה שמשה רבנו רצה, התאווה להיכנס לארץ. שואלת הגמרא כאילו בציניות, למה משה רצה להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך? האם זאת הסיבה שמשה רבנו רצה כל כך לעלות לארץ ישראל? לאכול פירות? בוא נזכור שמשה חי במדבר 40 שנה. אמנם היה להם מן, הקדוש ברוך הוא סיפק את הצרכים במדבר, אבל פירות טריים מסתם לא היו. אחרי 40 שנה, מי לא היה מתגעגע לאכול תפוח, לאכול תפוז, לאכול בננה? אבל הגמרא אומרת את זה כאילו, מה, זה לא עולה לדעת. שמשה רבנו ניסה להיכנס לארץ ישראל, הוא התגעגע, התאווה להיכנס לארץ בגלל שהוא רצה לאכול פירות. זה לא עולה לדעת. אומרת הגמרא שיש מצוות שאפשר לקיים אותן בארץ ישראל, מצוות דתיות בארץ, לפי הרמב"ן היה מקום להרחיב את הדיבור, להסביר שבעצם כל המצוות ניתנו לקיים אותן בארץ ישראל, ואני מקיים את המצוות בשלמות רק בארץ ישראל. וזה פשט הגמרא. משה רבנו רצה להיכנס לארץ, לא לאכול מפריה ולשבוע מטובה, אלא לקיים מצוות, מצוות דתיות בארץ. אוהב כסף, לא יזבע כסף, אומר קהלת. אוהב מצוות, לא יזבע מצוות. מי שבאמת אוהב מצוות, כמו משה רבנו, הוא מתגעגע לעוד קיומים, ולכן הוא רצה לעלות לארץ. אז למה אנחנו אומרים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה? וכאן אני מגיע סוף סוף, לנוסח הגרה. אומר במעשה רב כתוב שאומרים ועלינו לתוכה ושמחנו בה, אבל לא אומרים ושמחנו בבניינה, ועוד נחזור לזה, אבל אומרים ועלינו לתוכה ושמחנו בה, ואין לומר ונאכל מרפאיה. לא רצו להגיד את המשפט הזה. כנראה שהסיבה שלא אומרים את המשפט הזה, בגלל שמה שאמרתי, זה לא נראה שאני רוצה להיכנס לארץ ישראל כדי לאכול פירות. הרעיון הזה כמובן מובא גם בראשונים. הטור למשל היה מביא את נוסח ברכה האחרונה וכותב בסוף שיש להשמיט את הביטוי ונאכל מרפאיה ונשבע מטובה. אבל המנהג הוא שכן אומרים את זה. המנהג שלנו שכן אומרים, ולכן צריכים להבין את פשר המנהג שלנו. הגר"א, על פי דברי הטור בשם הראש, היה משמיט את זה. אבל למה אנחנו כן אומרים את זה? יש פירוש מפורסם בשם בשם רב ולבל, רב מבריסק, ו לפני שאני מזכיר את זה, אני רוצה לקרוא את לשון הטור. כתב עוד, יש אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ואין לו אומרו שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אין לקיים מצוות התלויות בה. זה ציטוט שהטור מביא בסימן ריש ח'. והגר"א, בעקבות השיטה הזאת, היה משמיט את הביטוי הזה על הפירות. יש פירוש נפלא של רב ולבל, שהיה אומר, ולכאורה הוא הכריח את זה, את הפירוש שלו מעצם הטקסט. כתוב בטקסט שלנו, ונאכל מפריה, ונשבע מטובה, ונברכך עליה בקדושיו טהורה. איפה מצינו ברכה שצריכים לברך בקדושיו טהורה? איפה יש תיאור של ברכות בשם קדושה וטהורה? הגר"א הרב ולבל היה מסביר שבארץ ישראל צריכים לאכול מעשר שני. מביאים את זה לירושלים ואוכלים מעשר שני בקדושיו טהורה. בזמן שאני מתפלל, מברך הקדוש ברוך הוא, בברכה האחרונה, ואני מתפלל ונברך עליה ועלינו לתוכה ושמחנו בבניינה ונאכל מפריה ונשבע מטובה, הכוונה היא שאני רוצה להיכנס לארץ ישראל כדי לזכות במצוות התלויות בארץ. לאכול מעשר שני, לאכול מפריה, הכוונה לאכול מפירות ירושלים. לאכול פירות ירושלים זה מעשר שני. וממילא ההמשך מובן, ונברכך עליה בקדושה וטהורה. אם זה מתייחס לקדושת מעשר שני, אני מברך את הברכה הזאת, אני אוכל את המעשר שני בקדושה וטהורה. ועל כן, בעצם מה שאני עושה, זה קיום של מה שכתוב בגמרא. הכתוב בגמרא, וכי לאכול מפריה הוא צריך, אלא כדי לקיים מצוות התלויות בארץ. הכוונה היא לאכול מעשר שני, ונאכל מפריה, אין הכוונה לפירות רגילים, אלא פירות של קדושה וטהורה, פירות של ירושלים, פירות של מעשר שני, ועל זה נאמר לברך עליה בקדושה וטהורה. ראיתי פירוש נוסף של המשפט בקדושה ונאכל מפריה ונשבע מטובה. בעולם התורה הנגלית, אבל עוד יותר בתורה הנסתרת, בתורת הנסתר, מסבירים שאחרי חורבן בית המקדש, הטעם של הפירות לא קיים יותר. אותו הטעם של, הוא טעם נפלא של הפירות, רק יתחדש לנו בזמן שהגאולה תבוא ונזכה לבניין בית המקדש ולגאולה שלמה. בזמן שאחד זוכר את הגמרא ש אנשי מרכז הרב מאוד פרסמו את הרעיון הזה, שכתוב בגמרא שאין לך קץ מגולה מזה, בזמן שארץ ישראל מוציאה פירות. אז יש עניין מיוחד שארץ ישראל מוציאה פירות, ואותם הפירות יחזרו לאותם הטעם שהיה פעם. בזמן שאני מתפלל, ואני אומר, ונוחה מפריה ונסבה מטובה, אין הכוונה סתם לאכול פירות. הכוונה היא שבזמן שתהיה גאולה אמיתית, שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש, או שאנחנו נבנה את בית המקדש, ונזכה לגאולה שלמה, אז נוחה מפירות שהם בעצם סימן של גאולת ישראל. אך בכל אופן, אין הגאולה, אין הפירות רק עניין גשמי שאני רוצה לאכול פירות, אלא גם הם תלוי, המושג הזה של הפירות, המושג תלוי בעניין של גאולה שלמה. איך שלא נסביר את הדברים, בואו נזכור שהגרא בעקבות פסק של הטור היה משמיט את זה, והיה אומר שלא רצוי, לא ראוי להתפלל שלעינינו תוכה ונוחה מפריה בגלל שלא חומדים את ארץ ישראל בגלל הפירות. אמנם יש פירושים נפלאים להסביר למה אנחנו כן נוהגים להגיד את המשפט הזה.